ואנחנו ממשיכים בנושא של תחיית המתים. אמר רבי תבי, אמר רבי יושיע, מהי דכתיב שאול ועוצר רחם ארץ לא שבעה מים? שאול זה כינוי לממלכת המתים. אצל חז"ל המילה שאול מציינת את הקבר. עוצר רחם זה כשאין לידה. כן? רחם כבר לא מוציא. ארץ לא שבעה מים. אז הפשט של הכתוב שיש שלושה דברים שדומים זה לזה. השאול, עוצר רחם וארץ לא שבעה מים. בשלושת המקרים מדובר באובדן חיים. שואל הרבי תבי בשם רבי יושיע, וכי מה עניין שאול אצל רחם? יש איזשהו דמיון. אגב, יש הלכה חשובה לגבי יולדת ביום הכיפורים. אישה שיולדת ביום הכיפורים אוכלת בלי חשבון, ועד מתי? עד מתי היא נחשבת יולדת לעניין זה? אומרת המשנה, כל זמן שהקבר פתוח. מהו הקבר המדובר עליו? הרחם. דבר מאוד מאוד משולט, שדווקא מה שנותן חיים קרוי בשם קבר, שזה מה שעושים כשמאבדים את החיים. אלא שאם אנחנו מרחיבים את זה קצת, אנחנו יכולים להבין מה בעצם מה מתרחש בלידה. כשיש לידה, יש נשמה שעוזבת את העולם העליון ויורדת אל העולם התחתון, אלינו, אל הגוף. ואז מבחינתה של הנשמה זה כמין כניסה לקבר. כלומר, הירידה מגן עדן אל העולם הזה זה סוג של מיטה. וזה מובן פסוק תמוה בספר בראשית. מעת הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אכל מעת הדעת. אם כן, מת באותו יום. מה זאת אומרת מת באותו יום? גורש מגן עדן, זה נקרא למות. ולאן הוא הגיע? הוא הגיע לעולם הזה. זאת אומרת, מה שהתורה מספרת לנו על יציאת האדם מגן עדן, זה מה שקורה בחדר לידה, במחלקת יולדות, כל יום. בכל יום ויום, יש נשמות שמגורשות מגן עדן ומגיעות אל הקבר, דיינו, בעולם הזה. ולכן מובנת המשנה שאומרת שעד מתי אישה יולדת אוכלת, כל מה שהקבר פתוח. יש לפי זה הסבר למנהג של אחינו האשכנזים, והוא שכאשר נולד בן, בשבת הראשונה עושים שולם זוכר. שולם זוכר זה בא מהעברית, שלום זכר. ואוכלים שם ארבש, מאכל עגול, שהוא מאכל אבלים, מין תעודת הבראה כדי לנחם את הנשמה שירדה לעולם הזה. ממילא כאן עולה השאלה המתבקשת, למה לא עושים את זה גם לבנות? התשובה, למה רק לבנים ולא לבנות? כך הייתה השאלה. התשובה, צריך פשוט להתבונן במה שכתוב מיד אחרי אכילת עץ הדעת. כתוב שם שתי כללות. כללה לאיש, כללה לאישה. בכללה לאיש, בזיעת אפיך. לאישה, בעצב תלדי. ומיד לאחר מכן, ויגרש את האדם לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. אם כן, הוא גורש על מנת לממש את כללתו. ולא כתוב שהיא גורשה על מנת לממש את קללתה. מסקנה, הוא גורש והיא לא. יוצא לפי זה שהבנים מגיעים כאן אל העולם הזה בתור מגורשים מגן עדן, והבנות לא. לכן לא עושים טקס סולם נקבה לבנות. עכשיו, יוצא לפי זה שנשים מצד הזהות שלהן הן יותר עדניות, שייכות לגן עדן, ואילו הגברים שייכים יותר לעולם הזה. עכשיו נשאלת השאלה, אם זה נכון מה שאמרתי, אז למה יש בנות בעולם הזה? מה הן עושות פה? הן עושות את בגן עדן. התשובה היא שהן פה בגלל שהבנים פה. כלומר, אי אפשר להתחתן כשהאחת גרה בגן עדן והאחת גר בעולם הזה. אז הם פה בגלל הבנים. יוצא לפי זה שכשמתחתנים, יש חיבור בין העולם הזה לבין גן עדן, וזה דרשה יפה בשבע ברכות יותר מאשר אש אש ויוד. טוב, אז בואו נחזור עכשיו לנושא שלנו, כן? אז בעצם, וכי מה עניין שאול אצל רחם? אז כפי שציינתי, שני מקראים קבר, אלא לומר לך, מה רחם מכניס ומוציא? אז שאול מכניס ומוציא. כלומר, מה זה הרחם? מכניסים בו. מכניסים בו זרע. כביאו מוציא, בלד. הקבר, גם הוא מכניסים בו, ואז הוא מוציא. אז זה מה שאומר, ועלו דברים כאן בחומר. ומה הרחם שמכניסים בו בחשאי? כן, כלומר, זה פעולה שקטה, צנועה. מוציאים ממנו בקולי קולות. היא צועקת, הילד צועק. שעוד, שמכניסים בו בקולי קולות, שמכניסים בו בקולות. כלומר, כולם, יש הספידים, יש בכי. אינו דין שמוציאים ממנו בקולי קולות. מכאן ששורה לאומרים, אין תחיית אמיתי מן התורה, אתה רואה שבספר משלי, שגם הוא נחשב לתורה, יש קשר בין השאול לבין הרחם, שניהם מכניס ומוציא. זאת אומרת, מה רוצים כאן להגיד? רוצים להגיד שבעצם תחיית אמיתי זה סוג של לידה. צריך לשים לב לדבר מעניין. כשהיינו בצית מופרט, היינו בגודל מאוד מאוד קטן. מסביב לביצית המופרט יש עולם, הדפנות של הרחם. ובין הביצית הזאת לבין הדפנות של הרחם, יש נוזל, נוזל השפיר. נוזל השפיר זה מה שממלא את החלל של העולם. של התינוק, של העובר. אבל עם הזמן, העובר הולך וגדל. פירוש הדבר, הוא הולך וממלא את חלל עולמו. עד שהוא מגיע למצב שהוא ממלא את כל העולם. הוא ועולמו אחד. ברגע שהוא מגיע למצב הזה, הוא יוצא. ואז הוא מגיע לעולם יותר גדול, לרחם יותר גדול, שהוא גם כן צריך למלא אותו. כשנגמור לאכול את כל העולם כולו, נעבור לעולם הבא. זאת אומרת, יש עולם ועוד עולם ועוד עולם. יש דיון מעניין בין שני עוברים תאומים, שנמצאים באותו רחם, והם מתווכחים ביניהם האם יש חיים אחרי הלידה. האחד אומר, שמעתי שאחרי הלידה אנחנו עוברים לעולם יותר גדול, יותר יפה, יותר רחב, יותר מעניין, מאשר בתוך הרחם הזה. השני אומר לו, אתה לגמרי לא נורמלי. זה לא יכול להיות. כי מבחוץ, הרבה יותר קר מפה, פה זה 37 מעלות, בחוץ אנחנו נקפא. פה יש חבל טבור שמזין אותנו, שם אין חבל טבור, איך נוכל? פה זה סך הכל די אלסטי, בחוץ יש גופים חדים שיפצעו אותנו, ושם אנחנו נחנק על ידי האוויר. וחוץ מזה אנחנו רואים שכל מה שיוצא בחור השחור הזה למטה לא חוזר לעולם. אם כן, אין חיים אחרי הלידה. זה הוויכוח בתוך הרחם בין שני עוברים. בסוף 9 חודשים, טוק טוק טוק, מגיע הזמן לצאת. זה שמאמין שיש חיים אחרי הלידה יוצא וחי, וכולם אומרים מזל טוב, יש לו האף של הבן דוד שלו והעיניים של סבתא שלו. והשני שאומר, אני לא משוגע, אני נשאר כאן. אז הוא לא נולד. טוב, אפשר להבין מזה גם מה זה החיים אחרי המוות. זה סוג של לידה גם. זאת אומרת, זה סוג של לידה, מכאן תשובה להורים את תחיית המתים נבוא. כאן אנחנו פוסקים ברייתא. תנא דבי אליהו. ברייתא מבית מדרשו של אליהו הנביא. נשאלת השאלה, מה זה בית מדרש של אליהו הנביא? הרי אליהו הנביא לא תנא. אליהו הנביא הוא נביא, מתקופת הנביא. אז מה זה תנא דבי אליהו? אז יש במהר"ל מפראג הסבר מעניין. הוא אומר, מה זה תנא דבי אליהו? זה הכוונה שהרבנים ישבו ביחד ודיברו ביניהם דברי תורה. ומתוך כל הדיון שלהם, מתוך המסע ומתן שלהם, עלתה איזושהי מסקנה, ולא מצליחים להצביע מי מבין הנוכחים אמר את זה. זה אתה אמרת? לא, זה לא אני אמרתי. זה אתה אמרת? לא, לא אני אמרתי. אבל בכל זאת זה מה שנאמר. על זה נאמר תנא דבי אליהו. צדיקים, זאת אומרת שיש רוח הקודש ששורה בבית המדרש. זה הכבל. אז פה תנא דבי אליהו, אף אחד לא יודע מי אמר את זה, אבל כולם יודעים את זה. צדיקים שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיותם, אינם חוזרים לאחרם. זה פה סוגיה לא פשוטה. הרמב״ם, באיגרת תחיית המתים, מסביר שבתחיית המתים יקומו צדיקים, והם יחיו חיים טובים וארוכים, ובסוף הם שוב ימותו כדי לשחות את חיי העולם הבא. והרמב״ן, לא מסכים עם הרמב״ם, אומר, כיוון שיקומו לתחיית המתים, זה חיי נצח. לא חוזרים למות. נשאלת השאלה, אני צודק. לכאורה, יש ערך לזה וערך לזה. חיים נצחיים זה יפה. אבל למה בגוף? הרי הגוף זה אחד הדברים שמגבילים אותנו. על ידי הגוף, אני חייב להיות במקום מסוים ובזמן מסוים. מה שאין כן אם אני נשמה, אני לא מוגבל לא על ידי המקום ולא על ידי הזמן. לכן לכאורה, צודק הרמב״ם, מה הצורך לחזור אל הגוף, לנצח? ושמה תאמר, הרי, והרמב״ם גם הביא הוכחה לזה, הרי כתוב בחז"ל שבעולם הבא אין אכילה ושתייה, ולא פרייה ורבייה. אם אין אכילה ושתייה, אז מה צריך גוף? אז יש כאלה שאמרו, לא, צריך, למרות שהגוף לא אוכל ולא שותה, הוא כמו משה בהר סיני, שמשה בהר סיני לא אכל ולא שתה, בכל זאת נשאר בגוף. עונה הרמב״ם, זה טענה, הרי משה הלך רק לזמן מסוים להר סיני, בסוף הוא חזר לאכול ולשתות כמו כולה. אבל שלנצח יהיה לאדם גוף כשהוא לא צריך אותו, לא מובן, למה צריך דבר כזה? כך דעת הרמב״ם. הרעב"ד מקשה עליו מהגמרא שלנו. כתוב בגמרא שלנו, צדיקים שעתיד הקדוש ברוך הוא להחליפם אינם חוזרים לאחר. טוב, אז, אבל צריך להבין, אבל באמת הקושיות של הרמב״ם קושיות טובות. אז בואו נתבונן קודם כל ברמב״ם. הרמב״ם אומר שתחיית המתים זה זמני. אדם יחיה 1,000, 2,000, 3,000 שנה, אבל פשוט ימות. הוא צריך לזכות את חיי העולם. אז זאת, כאן אתה בדיוק שואל מה שרציתי לשאול. בשביל מה זה טוב תחיית המתים? אם ממילא זה משהו זמני, למה אתה תחיית המתים? מעניין שהרמב״ם לא נתן תשובה לזה. אבל יש כן, יש שני הסברים מדוע בכל זאת צריך תחיית המתים לפי שיטת הרמב״ם. ההסבר האחד הוא של הרלב"ג, השני הוא שלי. בסדר, אני יכול להביא גם הסבר שלי? יאללה. אז קודם כל נתחיל עם הרלב"ג. הרלב"ג אומר, זה דבר מאוד מעניין, שתחיית המתים נדרשת כדי לספק סופית הוכחה לאמיתת תורת משה. כן, אתה תראה את משה רבנו יוצא מקברו, אהרון הכהן, האבות, דוד המלך, מתראיינים בטלוויזיה. וואו! אחרי דבר כזה, כבר אי אפשר, זה סקופ ענק, זה כבר אי אפשר לטעון שום דבר נגד היהדות. הנה, משה בעצמו יוצא מקברו ומספר לך, וואו! כך אומר הרלב"ג. בעצם כל הסיפור הזה של תחיית המתים לדעת הרלב"ג, זה בשביל לספק הוכחה לשחקנים. זה אגב, אופייני לשיטתו של הרלב"ג, שלדעתו ניסים זה פחות טוב מטבע. אלא מה הוא אומר, בשביל מה יש ניסים? כדי לשכנע את הטיפשים. אבל החכמים לא צריכים ניסים בכלל. החכמים, הם יודעים את מציאות השם ואת השגחתו בראיות שכליות, הם לא צריכים בכלל ניסים. אבל להמון יש צורך בניסים, לכן הקדוש ברוך הוא מסכים מדי פעם לעשות איזשהו נס כדי לשכנע את הטיפשים. יוצא לפי זה שכל תחיית המתים, לפי הרלב"ג, זה איזה צורך הסברתי, זה לא באמת צורך אמיתי. כן, אבל הצדיק, לא, זה לא בשביל שהצדיקים ידעו שהתורה אמת. זה לא בשביל שהצדיקים ידעו שהתורה אמת. זה בשביל שהטיפשים ידעו שהתורה אמת. הם יראו את הצדיקים קמים, אז זה יעשה להם את זה. אבל הצדיקים נמאס להם, מה, חזרתי לכאן 1,000 שנה, אני רוצה להשתוקק לחיי עולם הבא, בסוף, אחרי שהוא עשה את העבודה שלו בחדשות, הוא יכול להסתלק לחיי עולם הבא. כך דעת הרלב"ג לפי שיטת הרמב"ם. ההסבר שלי הוא שיש צדיקים שלא זכו לחיי העולם הזה. אמנם לחיי העולם הבא הם זוכים, אבל חיי העולם הזה שלהם היו מרים. אז הם, יש נשמות מתושכלות. יש נשמות מתושכלות, צריך להשלים את החיסרון הזה. לכן הקדוש ברוך הוא עושה להם בונוס, נותן להם חיי עולם הזה מתוקים, כדי לסלק את התשכול הזה. אבל זה באמת לא מטרה עצמית, אלא זה מטרה נלווה. כך ההסבר שלי, לא מוכנים לקבל, אין לי בעיה. עכשיו, אני רק רוצה להבין, בכל זאת, לפי שיטת הרמב"ן והרעב"ד. הרמב"ן אומר שתחיית המתים זה בלי מוות אחר כך. זה קצת מוזר. מה, אנחנו נחזור למעטפה המקבילה הזאת? אלא, ההסבר נמצא בדברי רמח"ל. רמח"ל, רבנו משה חיים לוטשל. בספרו דעת תבונות. יש לרמח"ל ספר על כל הנושא של שכר ועונש, ושל צדיק ורע לו וכו', ושם בשיפור דעת תבונות, יש לו גם פרק ארוך וחשוב בנושא תחיית המתים. והוא מסביר כך, בעולם הזה, הנשמה משתתרת בתוך הגוף, ולא באה לידי ביטוי. הגוף מאפיל על הנשמה. אבל, אחרי תחיית המתים, המערכת היחסים בין הגוף לנשמה תשתנה. והנשמה תזכך את הגוף, ותשתמש בגוף כדי להופיע יותר. ואז יוצא שתהיה מערכת של אינטראקציה בין הנשמה לגוף, שהגוף יזדכך על ידי הנשמה, ועל ידי זה שהוא מזדכך הוא יאפשר לנשמה להאיר יותר, ועל ידי שהנשמה תאיר יותר היא תזכך אותו יותר, ואז היא תאיר יותר, ואז הגוף יזדכך יותר, וכך עד אינסוף. זאת אומרת שיהיה זיכוך ועילוי של הגוף והנשמה ביחד. במילים אחרות, אם אפגש עם גוף של אחרי תחיית המתים, אני אחשוב שפגשתי נשמה. כלומר, מה שנאמר תחיית המתים שיושעים מן הקברים וחוזרת הנשמה, זה שער הכניסה לעילוי מתמיד. אז בעצם יוצא שאחרי זמן מסוים, נכון, הגוף לא חוזר לאפרו, אבל הגוף הולך ומתעלה. ואז בעצם אנחנו נחיה את המציאות הזאת אחרת מאיך שאנחנו חיים היום. כמו שלמשל היום אנחנו לא רואים את העולם החומרי כפי שהוא באמת. אנחנו לא רואים קרני איקס וקרני רנטגן וקרינה אולטרה שקולה, אנחנו לא רואים. אנחנו גם לא רואים את הרמה המולקולרית. אז ייתכן שהתפיסה שלנו תשתנה ביחס לעולם הזה. זה מה שאומר רמח"ל, כן. אז לפי זה, תחיית המתים היא ההתחלה של חיי העולם הבא. זאת אומרת, לא שעולם הבא הוא עולם של נשמות בלבד, כדעת הרמב״ם, אלא שזה נשמה וגוף שעברו עילוי ושינוי. ואז זה לא יהיה עונש. עכשיו, זה נכון. מה שאת אומר, אף אחד לא יודע, הייתי אומר כך, רגע, זה לא שאף אחד לא יודע, אלא שכל אחד רואה את זה מהזווית שלו. זאת אומרת, יש נוף, יש איזה עץ שנמצא רחוק על פני האופק. וכל אחד מנקודת המבט שלו רואה את העץ הזה אחר, אבל לא שאין עץ. עכשיו אני רק רוצה לציין שדברי הרמח"ל שאומר שהגוף והנשמה מתעלים ביחד, זו בעצם גם דעתו של הראב"ד. אני אסביר. הראב"ד בהלכות תשובה כותב שזה לא יכול להיות שאין גוף בעולם הבא, אבל יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יעשה גופם של צדיקים גוויות חזקות כגוויית המלאכים. מה זה גוויית המלאכים? למלאכים אין גוף. לכוונה שהגוף יהיה מלאכי. הגוף יהיה משהו רוחני. אז בסופו של דבר, הדעה של הרמב״ם והדעה של הרמב״ן, שנראות כל כך סותרות עד כדי כך שאחד בקהל אמר שלא יודעים כלום, נכון? בסופו של דבר שתי הדעות האלה הן קרובות זו לזו. גם לפי הרמב״ם זה רוחני, גם לפי הרמב״ן זה גוף רוחני, אז אותו דבר כמעט, כן. בבקשה, דבר. יפה. זאת אומרת, זאת אומרת שהביטוי אחרן הוא לא כפשו זאת. יפה. בסדר. בוודאי. זאת אומרת שהצדיקים אינם חוזרים לאחרן, אלא הם הולכים ומתעלים. שנאמר, הנה, עכשיו אנחנו ממשיכים בסוגיה, והיה הנשאר בציון, והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים ירושלים. מה קדוש בעולם קיים, אבל אין בעולם קיים. מעניין, יש לנו כאן הגדרה מעניינת למושג קדושה. בדרך כלל, כששואלים אדם, תגיד, מה זה קדושה? יהודי עונה, קדושה זה פרישות, זה ניתוק מהחומר, ניתוק מהגבלות, חפות. זה הגדרה על דרך השלילה, ולכן גם לא נכונה. כן? יש כאלה שמביאים את דברי רש"י, ממציאים רש"י יותר נכון, שרש"י כביכול אמר, קדושים תהיו, פירושים תהיו. רש"י מעולם לא אמר את זה, לא כתב את זה. רש"י כתב אחרת לגמרי. רש"י כותב, קדושים תהיו, פירושים תהיו מן העריות, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, שם אתה מוצא קדושה. יש פה שתי הערות חשובות. א', רש"י אומר, במקום שאתה מוצא גדר ערווה, שם אתה מוצא קדושה. משמע שהקדושה זה לא גדר ערווה. אם אני אומר, במקום שיש א', אתה מוצא את ב', סימן שא' זה לא ב'. דבר נוסף, מאיפה רש"י לקח פרושים מן העריות? איפה בקדושים תהיו כתוב פרושים מן העריות? פשוט מאוד. הפסוק הזה הוא נאמר בתחילת פרשת קדושים, בסיום פרשת החרמות. מה כתוב בפרשת החרמות בסופה? רשימת כל העריות. ובסיום כל העריות קדושים תהיו. זאת אומרת, אומר רש"י, זה בדיוק הסמיכות. פירושים תהיו מן העריות הכתובים בפרשת החרמות. ומתוך כך קדושים תהיו. אבל מהי הקדושה? רש"י לא הסביר. יש לנו פה, בסוגיה לפנינו, הגדרה של קדושה. קדושה זה מה שקיים לעולם. דהיינו עוצמת החיים, תוקף של חיים, זה קדושה. אלא מה? אם אני רוצה להגיע למדרגת חיים גדולה, אני חייב לוותר על מדרגת חיים נמוכה. שזה למשל העריות. שזה מדרגת חיים מדורדרת. אז אם תוותר על מדרגת חיים מדורדרת, תגיע לקדושה שזה מדרגת חיים נצחית. מה קדוש לעולם קיים, אך הם לעולם קיים. עד כאן דברי תנא דבליעא. ואם תאמר, עכשיו יש לנו פה שאלה. אותם שנים שעתיד הקדוש ברוך הוא לחדש בהם את עולמו שנאמר ונשגב, השם לבדו ביום ההוא, צדיקים, מה הם עושים? קודם כל יש פה איזו הנחת יסוד שצריכה בירור, אבל כאן כתוב שכאילו העולם יתחדש, ואיך אפשר להיות נצחי בעולם מתחדש? התשובה, הקדוש ברוך הוא עושה להם כנפיים כנשרים ושתים על פני המים, שנאמר על כן לא נראה באמיר ארץ ובמות הרים ולב ים. אז כמו הציורים ככה של מלאכים קטנים עם כנפיים, ככה צדיקים גם כן יהיה להם כנפיים כמו נשרים, וישתובבו על פני המים. ושמא תאמר יש להם צער, תלמוד לומר, וקובע השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא יער. זה כל השיעור הזה לא מובן בכלל. יש מחלוקת בין רבנו סעדיה גאון לבין הרמב"ם. כמה זמן יתקיים העולם? רבנו סעדיה אומר, יש גבול, כל דבר שיש לו התחלה, יש לו סוף. מכיוון שהעולם התחיל, יבוא יום שהעולם ייגמר. ואז איך נבין את הפסוק והארץ לעולם עומדת? אומר רבנו סעדיה, לעולם כל ימי קיומה. אבל בסוף זה נגמר. ואז גם שמיים חדשים, ארץ חדשה, כתוב בספר ישעיהו. זה דעת רבנו סעדיה. הרמב״ם אומר, מה פתאום? הארץ לעולם עומדת לנצח. הקדוש ברוך הוא ברא, זהו, זה נשאר. ואז איך אפשר, הרי דבר שיש לו התחלה יש לו סוף. אומר הרמב״ם, יש לו סוף על פי הטבע, אבל הקדוש ברוך הוא, מה מונע ממנו? לתת קיום נצחי לעולם. ולכן העולם מתקיים לנצח. כך דעת הרמב״ם. הרמב״ם אומר לא, זה לא נכון. תודה. העולם, כפי שהוא, לא יתקיים לנצח. העולם ילך ויתעלה. ילך וישתנה. אז זה משהו בדיוק באמצע, בין רבנו סעדיה ובין רחמן. מה אומרים אנשי המדע בימינו? אמנם זאת לא שאלה מדעית, שהחכמים שואלים את השאלות, זו שאלה פילוסופית יותר, אבל בכל זאת, המדע היום חוקר את הדברים האלה, והמדע הגיע למסקנה לא לגמרי ברורה, אבל שהעולם יתקיים הרבה זמן, אבל גם לא יש סוף. אבל זה מיליארדים של שנים. הם שברים שיש אסטרופיזיקאי נותן הרצאה, שבה הוא אומר, לקהל, בעוד מיליארד שנה השמש תכבה. ואז אדם מודאג בקהל שואל, אמרת מיליארד או מיליון? בקנה מידה של האדם זה לא משנה הרבה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה כן משמעות. אלא הכוונה שיש התחלפות של צורת החיים. למשל היום אנחנו רגילים לחיות בתנאים של כדור הארץ. אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו איך אפשר לחיות בחלל הבין כוכבי. אבל גם לפני מיליון שנים אי אפשר היה לחשוב שהדינוזאורים ידעו להתמודד עם תנאי החיים של ימינו. אז יש התפתחות. איך זה יתפתח? לאן זה יתפתח? סמוך על ריבונו של עולם. אני רוצה לומר דבר קצת... קצת מפחיד, אבל בכל זאת אמיתי. לו היינו מכניסים אדם בגודל של מולקולה לתוך מוח, והיינו אומרים לו, תספר לנו מה אתה רואה. אז הוא היה אומר, אני רואה פה כל מיני צינורות, מחוברים זה לזה, וכל מיני ברזים, וכל מיני זרמים, זה מה שאני רואה. מעברים, מחברים, ניסוצות, זה מה שאני רואה. היו אומרים לו, אתה יודע, כל מה שאתה רואה כאן, זה נושא בתוכו תודעה, זה מישהו, זה מחשבה. היה אומר אותו אדם, אתם מסוגעים, אני רואה רק צינור. כן, אותו דבר, אנחנו משתכלים על החלל הבין כוכבי, רואים גלקשיות, רואים מיליוני כוכבים, מיליארדי כוכבים. מי אומר לנו שכל זה לא חלקים של מוח אחד גדול? עם תודעה הרבה יותר גדולה מתפישתנו, מעבר לכל רעיון. אולי. אלא מה נגיד? מה, אנחנו רואים רק בלוני גזים? הכוכבים זה עוד גז ועוד גז בוער. מי אמר לך? אולי כל זה נושא בקרבו תודעה קוסמית שאינך מודע לה. ואז יכול להיות גם שצורת החיים שלנו העתידית תתרחב עוד יותר, תהיה גדולה כמו הכוכבים, כמו הגלקסיות. מי יודע? כתוב בסוף המשנה, עתיד הקדוש ברוך הוא להרחיב לכל צדיק וצדיק 310 עולמות. איפה הם העולמות האלה? אולי זה הכוכבים? אולי זה הכוכבי הלכת הרחוקים? מי יודע? מה נעשה בהם? כן? מה אתה שאני אתן לך במתנה כוכב לכת שלם? איך תשתדר את זה עכשיו? לא יודע. אז זאת אומרת שאנחנו יכולים להתגיד, צריך לפעמים להתרגל לזה שהמציאות הרבה יותר רחבה ממה שאנחנו תופסים. לכן מה שכתוב כאן, הקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו, יכול להיות שזה גם משמעות כפשוטו, במון הפיזיקלי. אבל אנחנו גם רואים שיש התחדשות העולם מדי פעם, כל פעם שיש בעולם מהפכה גדולה. וזה קשור לשאלה יותר גדולה. כמה פעמים הקדוש ברוך הוא בורא את העולם? לדעת, הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם פעם אחת בזאת. לדעת החסידים, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם כל רגע ורגע. לדעת רבנו סעדיה גאון, שלא יודע למה אני חשק לי להביא אותו היום, רבנו סעדיה גאון אומר, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם מדי פעם. זה כמו גלגל של רולטה, שמדי פעם הגלגל מתחיל להיחלש, ואז בעל הבית נותן עוד פעם מכה, ריאן בקלי, ועוד פעם זה ממשיך להתגלגל. ככה הקדוש ברוך הוא בורא את עולמו מדי פעם. מה זה מדי פעם? כדי שלא ישכחו אותו. אז הוא בבריאת העולם, אחר כך במבול, אחרי זה בהר סיני, ואחר כך במדינת ישראל, כל פעם הקדוש ברוך הוא בורא את עולמו מחדש. ואז השאלה, איך עוברים מתקופה לתקופה? זה מה שנקרא שאולי לצדיקים יש צער מזה שהעולם מתחדש. והתשובה היא שצריך כנפיים כנשרים. מי שיש לו מבט רחב, יכול לעבור מתקופה לתקופה בלי צער. וזה מה שנאמר, וקובע השם, יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא יגעו, ילכו ולא יעפו. עד כאן להיום.